מוביליות חברתית היא יכולת תנועה. האפשרות לנוע בין מעמדות חברתיים שונים ובין רמות שונות של הכנסה והשכלה. מוביליות בין דורית מתייחסת לשינוי שחל בין הדורות ומודקת האם ובאיזו מידה ההזדמנויות של כל ילד וילדה מושפעות מהמצב החברתי-כלכלי של ההורים שלהם. ואם נסכם במשפט אחד, ככל שיהיה שוויון גבוה יותר, המוביליות החברתית נמוכה יותר. שלום רב, וברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט המחוזי הייחודי של מחוז דרום. בתוכניות שלנו, מפקחים, מדריכים, יועצים ואנשי חינוך מהנהגת המחוז יערכו אנשי אקדמיה ושדה העוסקים בחינוך לקידום מוביליות חברתית. כל המשתתפים בפודקאסט מאמינים שמוביליות חברתית היא השליחות שלנו. אנחנו מקווים שיהיה לכם מעניין להאזין, להרחיב את הידע בנושא וגם להכיר ולזמן הזדמנויות חינוכיות מרתקות בנגב.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, שמי טלב אבו חמד מכפר דריג'את, מפקח מנהל חברה ונוער מזה 17 שנה במשרד החינוך מחוז דרום. היום אני מפקח על החינוך החברתי והבלתי פורמלי ברשויות רהט, חורה ולקיה. נמצאות איתנו המפקחות סנה, סמירה ושירין. סנה, תציגי את עצמך בבקשה.
תודה טלב, אז שלום לכולם. אני, כפי שאמרת, סנה ג'בארין אגבאריה. אני מפקחת על הייעוץ בחברה הבדואית מזה 13 שנה. אני היום תושבת הדרום, אך במקור באתי מאזור הצפון. נשואה ואימא לחמישה ילדים מקסימים. התחלתי את דרכי המקצועית כיועצת חינוכית במקיף אל-רזי ביישוב רהט, ובמקביל כיהנתי בתפקיד יועצת לגיל הרך ומדריכה מלווה של יועצים בתחומי שפי. כעבור 13 שנה עברתי לתפקיד הפיקוח על ייעוץ בחלק מהיישובים של החברה הבדואית במחוז דרום. אני מאמינה שהרדיפה אחרי השגת הצדק בדרך החכמה והרגישה תוביל למוביליות חברתית. ואני ממש ממש שמחה שאני אתכם כאן.
ויושבת איתנו גם סמירה, תציגי את עצמך בבקשה.
שלום לכולם. אני סמירה אלבדור, מפקחת גני ילדים במגזר הבדואי. נשואה, אימא לחמישה ילדים וסבתא לנכד אחד. במקור מיישוב מקבלה, יישוב קטן בעמק ישראל. נולדתי למשפחה מסורתית, מרובת ילדים, להורים חקלאיים, חמים ואוהבים. עבדתי כגננת, מנהלת חטיבה צעירה ראשונה במגזר וחברה בצוות ניהול בבית הספר. מורה בתיכון, מדריכה ו-15 שנות פיקוח כמעט בכל המגזר. היום אני מפקחת ברהט ותל שבע, כיום אני גרה בלקיה כ-30 שנה.
ונמצאת איתנו גם שירין, שתציג את עצמה בבקשה.
שירין בושנק, מפקחת גני ילדים ברהט וערערה, נשואה ואימא לשלושה ילדים מקסימים. את תפקידי כמו גננת בהתחלה בצפון, מנהלת גן, מנהלת אשכול גנים, מדריכה מחוזית למדע וטכנולוגיה.
איזה יופי, אז יש משותף לשלושת החברות כאן. על כן בחרנו בכותרת המחכים ידרים ויתר יתר. אנו יודעים שמוביליות היא יכולת תנועה, ובעולם החברתי זוהי האפשרות לנוע בין מעמדות חברתיים שונים, או בין מצבי תעסוקה והכנסה שונים, במיוחד כלפי מעלה. סמירה, בחרנו לראיין אותך היום בכדי לשמוע את הסיפור שלך המעניין. שתפי אותנו ואת המאזינים בסיפור המעבר שלך מיישוב מוקבלה בצפון ליישוב לקיה בדרום, כרגע מחונן שהשפיע עלייך עד היום.
טוב, כפי שאמרתי קודם שאני מיישוב קטן בעמק ישראל, וביישוב היה בית ספר עד כיתביו. סיימתי כיתביו, עברתי לנצרת, לסנט ג'וזף, בית ספר לנזירות, סיימתי את התיכון שם, וזהו. עכשיו חשבתי איך אני אמשיך את הלימודים שלי האקדמיים. במקביל אני ממשפחה מרובת ילדים, הורים חקלאיים, בקושי מסתדרים. הרהרתי המון, מה אני אעשה? שיתפתי אבא, מה אתה חושב? ואמר לי, ביתי, אל תדאגי. יש לי תוכנית חיסכון לאחים שלך, הגדולים ממך. אני אשבור את התוכנית, תלמדי, אחר כך נראה אלוהים קרים. ואז עברתי לצפון, עברתי למכללה, התקבלתי במכללה, התחלתי ללמוד, אבל יש בי משהו שבער בי, שההורים עובדים, עובדים, ובמקביל אמרתי איך אני יכולה לעזור, אז בחופשים החלטתי שאני עובדת איתם בחקלאות.
סמירה, את מוסלמית, איך הגעת לבית ספר לנזירות?
משתי סיבות. סיבה ראשונה זה אוטובוסים. יש רק אוטובוס אחד שמגיע בשש וחצי, שלוקח מי שרוצה ללמוד לעיר נצרת. זהו. והסיבה השנייה, שאני הייתי מהמצטיינים בכיתה, ואני ועוד שתי בנות ושלושה ילדים המשכנו לנצרת. הרוב, בזמנו היו בתי ספר של בנים ושל בנות. הרוב הלך לבית ספר פרנסיסקן, ואני החלטתי ללכת לסן ג'וזף, מאחר והוא יותר מצטיין. וסיבה אחת עוד מצחיקה, שבפרנסיסקן, כאילו, מי שלומד שם חייב להיות עם חצאית. ואני לא בסגנון הזה של חצאיות, ואז בחרתי שאני עם מכנסיים, אבל ממשיכה בבית ספר יותר חזק.
וואו, סמירה, איזה מרגש. כבר בגיל 15, את מספרת כבר ומתחילה מסע של מוביליות חברתית ופריצת דרך. כל הכבוד.
אז סיימתי את המכללה בחיפה, של במיוחד למורים ערביים. סיימתי בהצטיינות, וחיכיתי לעבודה. אז בזמנו היו מקבלים את ההפניות ממחוזים. אז קיבלתי הפניה ממחוז דרום שאני אעבוד אצלם. וכשראיתי את המכתב כמעט התעלפתי. קיבלתי ההודעה באופן קשה מאוד. חשתי אכזבה, ציפיתי לעבודה בדרום, ציפיתי לעבודה בצפון, כמו שאר החברות שלי. ואז שוב הלכתי לאבא שלי, זכרונו לברכה, ואמרתי לו, אבא, תסתכל, תראה מה קיבלתי. אז אמר לי, אבא, תשמעי ביתי היקרה, קיבלת הפניה, תלכי לעבוד. אני לא מתחנן לאף בן אדם שישבץ אותך בקרבת מקום. אבל אל תכירי מישהו שם. וכאילו אמר לי, לכי ותכירי. ואז עברתי לדרום, לכהן בתפקיד גננת ביישוב ערערה בנגב. במסגרת השתלמות הכרת הארץ פגשתי את בעלי והתפתח בינינו קשר רציני שהגיע לנישואים.
סמירה יקרה, עוד פעם את מפגישה אותנו עם מוביליות חברתית שלך. את החלטת לעבור לדרום, להכיר עוד מישהו, ואת עכשיו מפתיעה אותנו בעוד דבר. נשמח מאוד שתשתפי אותנו באתגרים שמזמינים עבורך המעבר הזה.
וואו, יש המון אתגרים, אבל אני אשתף, אוקיי, אני אתחיל. אתגר ראשון זה עצם ההסכמה שלי להתחתן עם בדואי, שזה נחשב לשבירת מוסכמות חברתיות. לכן היו התנגדויות, סמויות וגלויות משתי המשפחות. משפחה שלי הייתה בעד נישואי קרובים, והמשפחה שלי התנגדה לשתי סיבות. סיבה אחת שזה המרחק הגיאוגרפי, והסיבה השנייה זה עצם להתחתן עם בדואי שהם מלא סטריאוטיפים, שמתחתנים כאילו ריבוי נשים, תנאי מחיה קשים, ובגלל זה היו ההתנגדויות. אתגר שני, אחרי הנישואים, התחתנתי, יש את הסגנון של המשפחה המורחבת בדרום, שגם יש לה את התפקיד שלה, אז הסתכלו עליי כאישה פלחת, זרה, כאילו את לא מאיתנו, הסתכלו על הלבוש שלי, את הלהג שלי, שהוא שונה, וזה העמיד אותי במקום לא נוח. אתגר שלישי זה היה אחרי שגידלנו את הילדים ואחרי היסודי, חשבנו איפה הילדים ילמדו, מה, איך יתחנכו, כל הנושא שמדאיג כל ההורים. אז זה האתגר שאני חושבת שפוגש את כל ההורים. והיו לי מקרים או סיפורים שמאוד ממחישים את הדבר הזה, שדבר שקיבלתי אותו מאוד קשה, שכאשר התבקשנו כהורים להגיע לבית הספר לפגישת סיכום סמסטר, במקרה בעלי היה עם רגל שבורה, בדרך כלל היה באחריותו הוא לעקוב אחרי הלימודים של הילדים שלנו, מטעם תרבות, מקובל יותר שגבר מבקר שם. לכן לא הייתה לנו ברירה, חשבתי שאני בקלות, אני אעשה את המשימה. ואל תשאלו מה קרה. הבן בכיתה ח' התקומם, ממש התקומם. מה פתאום שאת תבוא, זה לא מקובל, מה יגידו עליי החברים, אמא שלך פלחת, אמא שלך בלי כיסוי ראש, ליבוש לא כל כך מקובל, אל תבואי, שסבא שלי יגיע. ואת האמת הייתה בשבילי כמין מכה חזקה על הראש, להבין מה קורה סביבי, איזה חינוך הילדים שלי מקבלים, מה השפעת החברה עליהם. בכל זאת התעקשתי והלכתי. ומפה החלטנו שהילדים שלנו לא ימשיכו ביישוב ובמגזר בכלל. חשבנו קודם על החברה היהודית, ואז רשמנו את הבן הגדול בבית ספר בעומר, וזרם איתנו, הלך למבחן, אבל סדר אותנו טוב. לא כתב מילה אחת. למה? אמר, כל הלימודים שלי אני מצטיין. אני לא יורד ממאה. ובשביל מחסום השפה אני לא מוכן לקבל 70, וזה ישבור אותי. אני אומר לכם, זה ישבור אותי. ואת האמת המשפט הזה ריסק אותי, ממש ריסק אותי. ואז עלתה האופציה של המעבר לבית ספר תיכון באום אל-פחם. התלבטנו הרבה התלבטנו, ובכל זאת החלטנו להעבירם לצפון לחברה פתוחה יותר. שכרנו להם דירה, שכרנו דירה לילדים, ממש ילדים. הבכור בכיתה זין, השני בכיתה וו, והשלישי הצטרף אחרי שנתיים. והתחילו את המסע שלהם. להגיד לכם שזה קל? ממש לא. לשלוח ילדים לנהל חיים עצמאיים רחוק מהבית. איך לתאר את זה? זה קרע אותנו. יום ולילה קרע אותנו. דאגות שלא נפסקות. ותודה לאל, היום הבכור עוסק כמהנדס הייטק, השני רופא, השלישי בעסקים.
חושבת בו שאת כאימא יכולת באמת להתנתק מהילדים שלך, להשאיר אותם במקום שהוא מאוד, שהוא רחוק יחסית, שאת לא לידם, את לא פוגשת אותם כל יום. זה באמת זה הסבל שאימא מרגישה, איך היא לא רואה את הילדים הקטנים שלה, היא לא פוגשת אותם, מה היא מרגישה ברגע שהם רחוקים ממנה, בלילות שהיא בוכה מתגעגעת אליהם, מה הם עכשיו עושים, מה אפשר עכשיו לעשות, איך אני יכולה עכשיו למצוא אותם, לחבק אותם באמצע הלילה, מה עובר עליהם בכל דקה ודקה. אני חושבת זו המוביליות הייחודית שלך, שאת באמת, אני מתחברת מאוד אלייך בכל מילה שאמרת, כי ברגע שהבן שלי בספרד, והוא היה בן 14 שחי בספרד לבד בכדי לשחק כדורגל, אני הרגשתי כל לילה, כל שעה, כל דקה, מה עובר עליי, כמה אני צריכה להיות חזקה, בכדי שהוא יהיה, גם הוא יהיה חזק, בכדי שהבן שלך יוכל באמת לנסוע ברכב, באוטובוס לבד, ויכין את האוכל שלו לבד, הוא רוצה אמא חזקה אחוריו, שהוא יעשה את כל זה.
אני חושב שזה גם סוג של חסם, שיצר הזדמנות עבור הילדים שלך, לחשף לחברה, לחשף לדברים שקידמו אותם ועזרו להם. סמירה, הבנו מה הסיפור שלך, שהגעת מהצפון לדרום, התחתנת, יש לך ילדים, אז איך נהיית מפקחת גני ילדים?
אוקיי, אז כפי שהסברתי קודם, שאני התחלתי את המסע שלי כגננת בערערה בנגב, עבדתי שנתיים שם, ואז שהתחתנתי עברתי לתל שבע. בתל שבע עבדתי כמה שנים של גננת, אחר כך נפתחה חטיבת צעירה ראשונה במגזר, ואז הייתי הראשונה שהציעו לי את התפקיד הזה, מסיבות שונות, זה אישיות, השם שלי היה כל כך חזק ביישוב שגננת מאוד מובילה וחזקה, וגם עוד סיבה שהמקום הזה מצריך השתלמות כל הזמן שנתית לתל אביב ולמרכז, ואין אף אחד שהסכימה לסוע להשתלם, ואז מבחינתי לא הייתה לי שום בעיה ללכת ולהשתלם, והייתי נכון הולכת ומשתלמת ועושה כל מה שדרוש ממני. במקביל והובלת את החטיבה הראשונה במגזר בהצטיינות, היה לה את השם שלה, היינו כאילו ברישומים מגיעים ביום ראשון למעל 40 ילד בגן ילדים, כל היישוב דרש את המקום הזה, בית ספר רסאלה בזמנו בתל שבע. ובמקביל נפתח גם עוד חוג בהתמחות בתיכון של מטפלות, ואז פנו אליי ללמד אותם, של להכין אותם לבגרות בנושא זה, ואז עבדתי גם בתיכון 5 שנים שם, והמפקחות קפצו עליי ולקחו אותי להדרכה, אז הדרכתי במחשבים בזמנו, והדרכתי בארגון סביבה חינוכית וכל מיני דברים.
וואו סמירה, כל כך מרגש, את שיתפת במסע כל כך מאתגר, שמלווה בכל כך הרבה אתגרים, שחלקם גם פיזיים אבל גם כן נפשיים, ממש ריתקת אותנו. אחרי כל האתגרים האלה ועוצמות הנפש שזה גזל ממך, תוכלי לסכם את המסע המאתגר הזה שלך.
קודם כל אני מאמינה שהמסע שעברתי עשה אותי לשליחה חברתית וסוכנת שינוי. שהתבטא בעצמאות. למרות שגרתי ביישוב בדואי, הצלחתי בתמיכה של בעלי לנהל חיים עצמאיים באופן כללי. המקצועיות שלי, האישיות, המוטיבציה, תמיד דחפו אותי קדימה, זימנו לי להתפתח לתפקידים בכירים, אם זה בבית ספר, אם זה מנהל חטיבה צעירה ראשונה, אם זה בתיכון, אם זה כל מיני דברים שתמיד דחפו אותי קדימה. עוד נושא שהיה לי מאוד חשוב, שזה המשך לימודים גם, שאני לא רציתי להישאר, כאילו, נכון שאני מובילה תפקידים בכירים, אבל היה לי חשוב גם כן להשלים את לימודים אקדמיים, ואז קרבת המקום של היישוב לקיה לבאר שבע, ועם הניידות שלי ברכב, זימנו לי גם ללמוד את תואר שני בבן גוריון, ואז סיימתי את בן גוריון בהצטיינות, וזה בעיניי מסר מאוד חשוב, שגם לילדים שלי, שהנה אמא גם משלימה לימודים.
יפה סמירה, ובכל זאת, כיצד המסע המאתגר הזה והמעניין שלך משפיע על תפקידך דווקא כאשת חינוך? איפה זה בא לידי ביטוי עכשיו, בהשפעתך, בכל הקהילה שאת עובדת מולה?
אני אישה. אנחנו בחברה פטריארכלית שמסתכלת על האישה שאולי פחות, אבל בכל זאת אני מאמינה בעצמי, עם ביטחון עצמי, עם מקצועיות ועם אישיות מאוד חזקה. אני בתפקיד שלי אני עובדת ועומדת מול רשויות, מול אנשים בכירים שהם גברים, באסרטיביות, בנחישות, אומרת את שלי, ואני חושבת שזה נותן גם לנשים אחרות לראות בי כאישה מובילה, חזקה, שהם יכולים לקחת אותה כדוגמה, וזה בעיניי הכי מקדם מוביליות חברתית. קודם כל אני רוצה לדבר על המעגל הראשון שלי למשפחה, המסר שאני נותנת לילדים שלי, שלימודים והשכלה זה ערך עליון לחיים יותר טובים, שחייבים להיות מעוגנים גם בערכים. אז זה מאוד חשוב לי. אני ברגישות רבה רוצה להגיד גם לבעלי תפקידים בכירים שחורטים גורל, תהיו הוגנים, קשובים ומכילים. אני רוצה גם להגיד לאנשים בכלל, שאני עובדת אותם, אם זה גננות, אם זה אמהות, אם זה סייעות, אפילו שכנות, תחלמו, תפרצו גבולות, תאמינו שיש לכם את הכוח, ואתן יכולות. אני מאוד מאמינה בזה, ואני מיישמת את זה במהלך העבודה שלי. אני מאוד מאוד תומכת בגננות שלי, אפילו הסייעות שהן מבחינת אחריות הן שייכות לרשויות, אבל כאשר אני נכנסת לגן אני מתייחסת לסייעת כמו הגננת, מחזקת אותה, אומרת לה מילים טובים, מחמיאה לה על העשייה שלה, איך היא פורצת דרך ויוצאת מהבית ועוזרת בכלכלת המשפחה, בחינוך הילדים, לוקחת תפקיד מאוד חשוב בחינוך. בנוסף אני מאמינה שגם השפה העשירה היא דבר שמקדם מובילות חברתית, ועל כן אחד הדברים החשובים שאני מובילה בגנים זה קידום האוריינות שפתית בגנים. אני ביחד עם הצוות המוביל שלי מקדמים את הנושא של השאלת ספרים, שזה כמעט ולא קיים. הורים מגיעים לגנים, משאילים ספרים, קוראים לילדים שלהם, זה עצם השיח שהאימא מנהלת עם הבן שלה והקרבה לבן שלה, זה מחזק את הילדים. בנוסף שאנחנו אומרים לאימא, את בתפקיד מאוד חשוב לבן שלך, שרואה אותך שאת מגיעה לבית ספר, את שואלת עליו, את מעניינת, הוא חשוב בשבילך. זה ראייה יותר חשובה, ולאור הדרך מתווה לו את המסלול שלו. אחד הדברים שפתחנו בשנה עברה זה אתר בשפה הערבית, במקביל גם יש בעברית, אבל בשפה הערבית, טכנולוגי, שההורים יכולים להיכנס עם הילדים שלהם, אפילו גם בתקופה הזו של תקופת הסגר, שכולל פעיליות, סיפורים, כל מיני דברים שכלולים בתוכנית הליבה, תוכניות הליבה, שעוזר להורים לעקוב וללוות הילדים שלהם בלימודים. לציין שזה אתר הראשון בארץ שפיתחנו אותו מחוזי במחוז דרום. אני חייבת גם לספר על עוד משהו מאוד חשוב וייחודי, זה פיתחנו גם קהילת ידע דיגיטלית במחוז דרום דרך קהילת הפייסבוק. קהילה זו קהילה שנוצרה לאחר הסגר, שכימין חדר מורים לגננות, ובכל המחוז יהודים וערבים. הקהילה הזו בשתי שפות, שהמטרה שלה לשתף באתגרים ושלהיות אוזן קשבת לגננות, שגם מובילה את הצד הלימודי פדגוגי לכלל הגננות, וגם כחדר מורים מבחינה חברתית שכולן יכולות לספר אחת לשנייה ולשתף. אני רוצה לזמן אתכם מאזינים יקרים להיכנס לקהילה הזו תופולה בעברית ובערבית, שכוללת כמעט 670 משתתפים בכל הארץ, ונשמח שתשתפו גם אותנו בחוויות שלכם.
אני רוצה לשתף אתכם איך אני מקדם את המוביליות חברתית במסגרת העבודה שלי כמפקח במנהל חברה ונוער. כמעט כל פעילות ותוכנית שאנחנו עושים זה מקדם, אבל אני בוחר את המעורבות חברתית. מעורבות חברתית שאנחנו מיישמים בקרב תלמידי זין יוד בית, זאת תוכנית שמצד אחד מעצימה את התלמיד בפן האישי, מחזקת את הערכים, אם זה נתינה, אם זה אחריות, אם זה שייכות, ומצד אחר גם מזמנת לו במעגלים נוספים לצאת מהמעגל של הכיתה, לצאת מהמעגל של בית הספר, להתחבר לקבוצות אחרות, אם זה ביישוב שלו, אם זה בין יישובים גם, אם זה יישובים מוכרים ויישובים לא מוכרים, יישובים ערבים ויישובים יהודים. הם נפגשים במסגרת הפעילות שלהם, אם זה במתנס, אם זה לפעמים מפגשים ברשויות שכנות, הם נפגשים במעגלים שמייצרים יוזמות, גם יוזמות קהילתיות שמקדמות אותם. אני אתן לכם דוגמה, למשל פעילות של המדעצם. פעילות של המדעצם היא פעילות שמתחילה במסגרת הכיתה, ולאחר מכן יש חיבור בין תלמידים מכמה בתי ספר בתוך הרשות. ובהמשך גם יש את המפגש בסמינרים שנפגשים גם תלמידים יותר מבית ספר אחד ברשות, ברמה רשותית, לבין רשויות בחברה הבדואית וגם ברשויות של החברה היהודית, סמינרים שעושים אותם בצפון או במקומות אחרים בארץ, שזה גם מזמן להם להכיר ולהיחשף לחברה הישראלית וגם מבחינה גיאוגרפית לארץ ישראל. זה גם מקדם להם את ההון התרבותי ומחזק ומעצב את דמות הבוגר הרצוי.
מעניין טלב, אני גם מספר לכם איך אני גם מביאה את המובילות חברתית בתפקידי היום. את האמת, אני מאמינה מאוד במקום האישה, ומאוד חשוב לי לחזק את המקום של האישה בכל החברה. אז אני לקחתי על עצמי את הדגל הזה, לעזוב את כל ההצלחות שהיו לי במחוז צפון, לעזוב את המשפחה ולהתחיל את המסע החדש שלי ולעבור לדרום. אני מרגישה את המובילות שהתחילה בתוכי אז שהתחלתי את המסע הזה, שהוא לא קל, לא פשוט. התבקש ממני באמת להתייחס לכל מיני נקודות שהם גם רגשיים בתוכי, וגם שהם קשורים לקהילה הקרובה ממני. אני מאמינה שמנהיג או מוביל חברתי, הוא צריך גם לדעת איך לאתר את האתגרים והבעיות והקשיים, גם לפני שתהיה מצוקה או משהו שיקרה בעתיד. וזה מה שבאמת אני עשיתי. אני איתרתי את המחסור והבער בכל הנושא של המרחב הרגשי בתוך הגנים שהייתי בהם. הרגשתי את המקום החסר בכל הנושא של איך להביע רגשות, איך לחבר בין רגשות, איך החיבור בין רגשות באמת יכול להוביל לאנשים להיות יותר עצמאיים, יחזק אותם, יוביל אותם באמת למקום אחר. גם אני רוצה לספר על הנושא שני שקדמתי, וזה את שינוי התפיסות בעולם הגן העתידי. כי אני מאוד מאמינה בחדשנות פדגוגית. אני רואה בחדשנות פדגוגית באמת את המקום לקפיצת דרך. אנחנו נותנים לילדים איך להתמודד, הם דור האלפא, איך הם צריכים עכשיו להתמודד בעתיד שלהם, מה יהיה להם, איפה נראה אותם אחרי סיום, אחרי האוניברסיטה. אז באמת אני ראיתי במקום הזה נוחשות איך להכניס לתוך הגנים את התפיסות החדשניות במדעים, בהוראת המדע, בשפה, איך לחבר בין כל מוקדי ההתפתחות של הילד, ולבנות באמת ילד שהוא, לתת לילד שהוא יהיה ילד יותר עצמאי, יותר חזק, יביא את הביטוי האישי שלו לתוך הגן, איך הגננת עצמה תאפשר לילד את המרחב הבטוח, איך היא תביל את כל הכלים שהוא צריך בכדי באמת שיהיה הוא חזק. וגם נקודה מאוד חשובה, איך אני כגננת אראה, ואיך אני כגננת יכולה להוביל בקרב כל הגננות. אז פיתחתי גם קבוצות של למידת גננות לומדות למידת קהילה. אז היינו מבקרות לפי סדרויות בגנים, כל הגננות ביחד, הגננת אחת מציגת כל העוצמות, היוזמות שלה, המוביליות שלה, והגננות שאר הגננות צופות ומשתפות איתה בכל התהליך.
אני רוצה לספר עוד סיפור, סברתי על הבנים, עכשיו אני אספר על ילדות. אני אספר על ילדות שלי סיפור שקשור למוביליות. החלטנו כאימא והבנו, בנות שלה, ללכת לככה סתם לטיול, בחרנו לנסוע לתל אביב ברכבת. ואז נסענו, נהננו, הילדה שלי בכיתה ד' ילדות, ניסתה לפתח איזשהו שיח ברכבת עם הנוסעים, והתחילה לדבר. ואני מקשיבה, 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 פתאום אני שמה לב שהבת שלי לא מצליחה לדבר משפט אחד בעברית. וממש קיבלתי את זה קשה, נדהמתי כאילו מה קורה פה, איך הילדה הגדולה מדברת עברית במבטא טוב, זורם, מבטא ישראלי טוב, והקטנה עדיין הוגה אותיות. וחשבתי, אמרתי, מה קרה? כאילו, מה קרה? הרי אני חינכתי שתי הבנות, מה קרה? הילדה הגדולה מצליחה, והשנייה הוגה אותיות. אז נזכרתי שהילדה הגדולה צפתה כל הזמן בערוץ יס בטלוויזיה, נחשפה טוב מאוד כאילו לסלינג הישראלי, וקלטה את זה. הילדה הקטנה צפתה כל הזמן בערוצים בשפה הערבית.
באיזה גיל סמירה הייתה הבת שלך אז?
הייתה בכיתה ד' והגדולה הייתה בכיתה ו'. ולאור המצב שנחשפתי אליו ברכבת, אז אמרתי, טוב, אני עכשיו תופסת ראש. אמרתי לילדה שלי, תשמעי, חביבתי, זה לא הולך אצלי ככה. עכשיו אני את כל הערוצים בשפה הערבית אני סוגרת. מהיום והלאה, את צופה רק בעברית, לא מעניין אותי. וכך היה. היום, והצליח לי, היום הילדה הגדולה לומדת באוניברסיטה בהתמחות ביורפואה, שנה שנייה, והילדה הקטנה, זאת עם המחסום של השפה, בכיתה י' לומדת בחורה בבית ספר עהד למכוננים, והיא עם שפה עברית ואנגלית מצוינת. מפה אני רוצה להדגיש שאחד הנדבכים המאוד חשובים במוביליות חברתית זה הבקיאות בשפה העברית כחלון להזדמנויות רחבות יותר ללימודים גבוהים.
מות הבוגר זה בכלל אני מאמין שלי, לפתח את אני בוגר שכולו מנוטרל מחסמים חברתיים, מנוטרל מחסמים רגשיים, בוגר שיכול לבטא את הרגשות שלו, יגיד אני מרגיש, אני רוצה, אני יכול לקבל החלטות, אני יכול להתמודד בזמן לחץ, אני יכול להשיג, אני יכול לבקש עזרה. ובדרך התפקיד שלי זה בעצם אני רואה פרצה לשזירת השיח הזה בקרב היועצים שאני אמונה עליהם. זה בכלל כל התוכנית העבודה המקצועית שלי כמפקחת על הייעוץ בחברה הערבית בדואית בדרום ובכלל, היא מבוססת על השיח של המוביליות החברתית ואיך זה בא לידי ביטוי בתכנים שאני מובילה. קודם כל, אני מאמין העליון שלי בשיח שלי מול היועצים זה שתראו כל ילד באשר הוא. אני רואה בכל ילד את עצמי בסיפור האישי המרתק, שבדומה לסיפור שאותו עברה סמירה. מתוקף תפקידי, אני מקדמת נושאים חברתיים רגשיים, אבל זה גם מתורגם לכדי נושאים שונים, שהם גם פורצי דרך, איך שציינתי מקודם. למשל, נושאים של חינוך לקריירה, נושאים של חינוך לחיי משפחה, נושאים של חינוך לשוויון מגדרי ושוויון הזדמנויות בין המינים. במסגרת תוכניות כאלה ואחרות אני מעצימה את הנערים ואת הנערות בדרך שלהם לומר לא, לדעת לקבל החלטות, להתמודד עם מצבי קונפלקט לדעת לשים גבול לקונפליקטים, לתופעות חברתיות בלתי רצויות, ואני חושבת שזה משפיע על מוביליות, כי אני חושבת שבדרך הזו אנחנו מפתחים דור אחר, דור חושב, דור מנוטרל מהדאגות, יותר פנוי ליצירה, ליצירתיות, להצלחות, להישגים, ודור שאחראי על קידום אקלים חברתי מיטבי יותר. במסגרת התוכנית הזו אנחנו נפגשים עם כל קבוצת הורים מספר פעמים, ודרך מספר המפגשים האלה ההורים נפגשים עם אנשי מקצוע, אם זה יועצים חינוכיים ואם זה פסיכולוגים ועוד אנשי מקצוע מומחים. והנושאים שאנחנו דוגלים לקדם הם נושאים שמשרתים את השיח החברתי הרגשי בעיקר כמטריה כללית בכלל, אבל בתוך זה אנחנו שוזרים הרבה מסרים שהם חשובים לנו, כגון זכויות הילד, כלים להתמודדות במצבי קונפליקט או מניעת אלימות, סתם דוגמה בתוך המשפחה, איך אני יכול בכלל להיות הורי מיטבי באופי שלי, בכלים שאין לי, וכל זה כמובן עוזר לנו ומשפיע בכלל על המוביליות החברתית בכלל.
אני רוצה לסכם את המפגש שלנו בדברי ג'ובראן חליל ג'ובראן. התקדם ואף פעם אל תעצור, משום שההתקדמות הכרחית לשלמות. התקדם ואל תחשוש מהקוצים שבדרך, כי הם מוציאים רק דם מקולקל. תקדם ואייק אן תקף. وإن التقدم هو الكمال تقدم ولا تخف من الأشواك البارزة في الطريق لأنها لن تسحب منك سوى الدم الفاسد
שותפים ועמיתים על חוויה משותפת מלמדת לשירין, סמירה ולטליב היקרים. תודה לדוקטור דפנה גרנית דגני ותודה לחגי גלילה העורך. תודה למרכז אדם במכללה האקדמית לחינוך על שם קבי באר שבע. תודה למאזינים ולמאזינות שלנו. לנו היה מאוד מעניין ומקווה שגם לכם.